אין הרבה פרקים והרבה פרשות שהנושא שלהם זה חיים. החיים של אדם, כתוב פה בראשית פרק כ"ג, היו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. שזה בעצם אפשר לומר סיכום פרק החיים. אבל התורה מוסיפה ואומרת שני חיי שרה. יש כנראה הבדל בין אם המערכת היא מערכת חיצונית של כמות של זמן שעובר לבין מערכת של חיים שיש בה תוכן, שיש בה יעדים, יש בה מטרות, יש בה סדרי עדיפויות. אז התורה אומרת שאנחנו רוצים לספור שנים, זה עדיין לא אומר משהו. אבל כשהתורה מסכמת ואומרת, אלה שני חיי שרה, אומרת, היו פה חיים משמעותיים. והחיים של האדם, יש להם באופן טבעי סביבה. הסביבה הראשונה, הסביבה המשפחתית. והתורה כשהיא מתארת את דמותה של שרה בתוך הפרקים שלפני כן, אומרת שלחיים של שרה היה גם מקום. המקום נקרא אוהל. למרות שבשפתם של בני אדם, מה זה כל כך משנה, במיוחד בתקופה המודרנית, המילה אוהל היא נראית כבר עברה מן העולם. אפילו אצל אותם אלה שהם נחשבים יושבי אוהלים, מי שמסתובב קצת בנגב או בגליל רואה, מתחילים לקום בתים, אין שם דוח טליה ססון, אין שם בעיות, הכל מותר, הכל חופשי, הכל מופקר, לא נשארים באוהלים. אז עכשיו התורה אומרת לנו שאברהם יושב פתח אוהל, ושרה נמצאת באוהל, ואברהם כשהוא מכניס אורחים, הוא אומר אל שרה, אבל התורה מספרת, ויאמר אל שרה שהיא הייתה באוהל, לשם הוא ממהר. מה עניין האוהל? למה החיים של שרה הם סביב האוהל? ועד כמה שהדבר ניתן, גם לברר לעצמנו מה אנחנו צריכים לעשות. הרי האוהלים בזמננו הם כבר לא כל כך משמעותיים. כי אם התורה מתארת ואומרת, היא חיה כך וכך שנים, זה יכול להישמע תיאור פשוט של מספר השנים. זה לא אומר כלום על התוכן. אבל אם התורה את המספר הזה לפניו ואחריו סוגרת במעין מסגרת כזאת, שהמסגרת נקראת חיים, זאת אומרת שהמושג הזה היה בכל ימיה היה משמעותי. עכשיו, התורה באותו פסוק, היא עוד לא אומרת במה מדובר. כי היא אמרה את זה בפרקים הקודמים. עכשיו היא בעצם רק מסכמת. אבל ככל שהסיכום הזה יותר ידגיש את העובדה ששרה הייתה חיה, מעבר לעובדה הפיזית, זה כנראה דבר שיש לו משמעות. חייה התביעו חותם. חייה הייתה להם משמעות. ואז השאלה, איפה נקודת המשמעות? מה בעצם מסוכם בתוך דברי התורה? לכן אמרתי, המקום שלה, שהוא נראה בתוך הפסוקים, מקום מודגש, הוא קשור למקום של החיים. ולכן שאלתי, מה יש בתוך האוהל, ביחס אליו, בפתח שלו, שהוא כל כך משמעותי, שהוא בעצם, אפשר לומר, הסביבה שבה התרכזו חייה של שרה. לעומת אברהם אבינו. היו מסעות, הייתה הליכה. יש תיאור קצת שונה. התיאור אצל שרה זה כששואלים את אברהם אבינו, היה שרה אשתך, הוא אומר, הנה באוהל. מה זה? מה זה להיות באוהל בהקשר הזה של חיים? לכאורה זה תפקוד פשוט. אדם נמצא במקום שבו הוא גר, אבל אולי יש לזה משמעות יותר גדולה. אנחנו רואים סוגיה שלמה, מסכת יבמות, שנמצאת פה בפסקה החמישית, בצד שמאל. שהסוגיה הזאת באופן מסוים נוגעת בהפטרה של הפרשה, להפטרת חיי שרה, בסוגיית דוד המלך. הגמרא מתחילה ממשפט שמופיע במשנה, שבשאלת יכולת להיכנס לכלל ישראל, לקהל השם, יש לנו הדרכה הלכתית כתובה בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. עמונים ומואבים לא נוכל לקבל אותם בגיור, הם אי אפשר שהם ייכנסו לקהל השם. אבל הזכרים, בדיוק, אומרת הברייתא, הפיתוח של מה שכתוב במשנה, שעמונים ומואבים לא יכולים לבוא בקהל השם, אבל נשים מואביות יכולות לבוא בקהל השם. והגמרא, באותה סוגיה ביבמות, פותחת את הדיון בשאלה, מנעני מילה. כלומר, מנעין לעיקרון ההלכתי הזה, המבחין בין גברים מואבים שפסולים לבוא בקהל השם למואביות. והדיון של הגמרא מתחיל כך. שאול המלך שואל את שר צבאו, את שר הביטחון שלו, את אבנר, הוא שואל אותו, בן מי זה האלם? על דוד. מי הוא? והגמרא מתפלט, שאול הכיר אותו. אז מה הכוונה מי הוא? והגמרא מציעה אולי הכוונה לשאול מה עניינו של אביו. אולי אביו לא מוכר. אומרת הגמרא מוכיחה ממקור אחר, שאביו היה יוצא בפרסיה ונכנס בפרסיה, זאת אומרת, הכירו אותו. אז זה לא שאלה על הבן ולא שאלה על האבא. אז מה פשר השאלה בין מי זה האלה? והשורה הראשונה פה בפסקה 5, זה המשך הסוגיה. שאול, כפי שהגמרא מבינה, שואל כך, אם מפרץ עתי, אם מזרח עתי. זאת אומרת, השאלה היא שאלה בתוך השבט. שבט יהודה, יש בו בין היתר משפחת פרץ, ובין היתר משפחת זרח. השאלה של דוד המלך היא שאלה שבטית משפחתית. סליחה, השאלה של שאול. האם דוד הוא בא מפרץ ואז המשמעותי? שמלכה אבי, שהוא ראוי להיות מלך. למה? כי זאת תכונת המלך. המלך פורץ לעשות דרך ואין גמחים ידו. אם שם המשפחה מתאים לתכונתו הנפשית של מלך, שהוא מסוגל לפרוץ את הסדרים הרגילים, אז דוד, אם הוא בא מהמשפחה הזאת, הוא מתאים להיות מלך. אבל, אם מזרח עתי, מהמשפחה שנקראת זרח ולא ממשפחת פרץ, חשיבה בעלמו. זאת אומרת, זה יותר ביטוי של חשיבות ולא של תכונה נפשית של מלך. עכשיו הגמרא מבררת, בכל זאת, למה דוד התעורר לשאול את השאלה הזאת? אומרת הגמרא, הוא הלביש את דוד את מדיו, ומדיו של שאול היו כאלה מיוחדים, כי הוא היה משכמו ומעל הגבוה. והמדים התאימו לדוד. מזה התעורר שאול לחשוב שאם המדים מתאימים, אולי יש פה רמיזה יותר משמעותית, ואולי דוד הוא ראוי להיות מלך. עומד שם, בתוך החבורה הזאת, דואג האדומי. דואג האדומי היה לפי המסורת של הגמרא בסנהדרין, למדן. אדם מבריק בדברי תורה. הגמרא אומרת שהוא היה בונה 300 מגדלים באוויר בדברי תורה, ואין אדם שיכול לפרוך את הגאונות שלו. הוא דואג, שומע את הדבר, והוא אומר, אני לא מבין למה אתם כל כך מסיחים את הדעת. יש פה שאלה הרבה יותר עקרונית, אומר דואג. עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא למלכות, אם לאו. שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל, אם לאו. אולי הוא פסול? אולי הוא לא יהודי בכלל? למה? למה תגיד ככה? מה איתה? מה דקעתי? מירות המואבים. ועל המואבים כתוב, לאהבו המוני המואבים כל השם. מה אמרנו קודם? אמרתם בצדק. יש הבחנה. גברים ולא נשים. גברים מואבים פסולים, אבל נשים מואביות כשרות. אז זה מה שענו לו. מה אתה שואל דואג? תנינה, כך עונה לו אבנר, שר ביטחון, יודע מסורת הלכתית. המוני ולא המוני, מואבי ולא מואבית. כיוון שדואג הוא למדן, אז הוא לא מוותר. אומר להם, תראו, אם אתם עושים הבחנה בין, יש פה דני מהדרום, רוצה להגיד תודה רבה למכון. כנראה המכון עושה דברים טובים, אז הוא אומר תודה רבה. הבירור שעושה דואב הוא סביב איסור נוסף לבוא בקהל, והוא איסור ממזר. אומר דואג, בוא נעשה הבחנה. גברים ממזרים פסולים, נשים ממזרות כשרות. אם אתם מקבלים את החילוק הזה בין מואבי למואבית, זאת שאלתו. אלא מה אתה ממזר ולא ממזר? עונה הגמרא, לא, אתה טועה, דואג. כי המילה ממזר, אפשר לפרק אותה לגורמים. יש לה איזו הגדרה פנימית, מומזר. ומומזר, סביר להניח שהוא גם אצל גברים וגם אצל נשים. אין הרי אפליה בין גברים לנשים. דואג לא מבטר. מה מניע את האדם הזה? בשביל מה הוא מתעקש למצוא הוכחה שדוד פסול לבוא בקהל? מה הוא מתנכל לדוד? אומרת הגמרא, אמר דואג, מצרי ולא מצרית. אז לגבי האיסור של מצרים, גם כן אומר חילוק בין גברים לנשים. רואה אבנר, שלא נצא מהשאלות האלה. אז הוא אומר לו, בכלל, כל הסוגיה של עמון ומואב, יש לה סיבה אחרת לגמרי. ששם מונחת במהות ההבחנה בין גברים לנשים. שאני אחד מפרש טעם הדקרה. כלומר, התורה בתוך ספר דברים, פרק אף ג', בררה את סוגיית עמון ומואב, והסבירה למה הם פסולים לבוא בקהל. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. התביעה המוסרית כלפי מואב זה כשעם ישראל עמד בשערי מואב, יגיע מהדרך, יצא ממצרים, היו צריכים במקום להילחם בו ובמקום לאיים עליו, היו צריכים לקדם את פניו, להציע לו מים, להציע לו לחם, הכנסת אורחים. והם לא עשו כך, גילו את חולשתם המוסרית, והתורה ירדה לסוף דעתם שזאת חולשה מוסרית מהותית, על כן, הם פסולים לבוא בקהל. ואז מוסיפה הגמרת המשפט הבא. דרכו של איש לקדם, ולא דרגה של אישה לקדם. הגברים נמצאים בשדה הקרב. הם נמצאים בתוך המאומה הזאת בין ישראל למואב. אז למה לא קידמתם בלחם ובמים? על כן יפסלו. אבל הנשים לא נמצאות שם. אם הן לא נמצאות שם בשדה הקרב, מה יש לתבוע מהם שיקדמו? אבל אני רוצה להוסיף משפט בשם המהרש"א, כדי טיפ-טיפה לחדד את העניין. כי המהרש"א אומר שההבחנה הזאת בגמרא היא לגבי הנשים היהודיות. הן לא נמצאות בשדה הקרב. ואז הוא מסביר, אם ככה, מה תשובת הגמרא? שכיוון שהנשים הישראליות לא נמצאות בשדה הקרב, אז אין לנשים המואביות למי לקדם. ועל כן, הן לא פסולות. זה התשובה של הגמרא. יש לנו פסוק בתורה, יש לנו הבחנה של נימוק, והנימוק הזה שייך רק לברים ולא לנשים, לכן נשים אוהביות לא פסולות לבוא בקהל, לא פסולות לבוא בקהל, אז דוד ראוי לבוא בקהל. הסתיימה הסוגיה. אומר דואג לא נכון. הוא ממשיך במסירות שלו. הוא ממשיך עם הלמדנות שלו. אבל הפעם הוא נותן פתרון. הוא אומר, מה הבעיה? חוסר צניעות? יש פתרונות. מה הפתרון? אומר דואג, היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים. מה הבעיה? אם הבעיה היא צניעות, יעשו מחיצה, יהיו אלה בצד אחד ואלה בצד שני, והכל קשה. ואם ככה שוב חוזרת השאלה, אז למה מואביות לא קיבלו את בניהם? ואם ככה חוזרת הפסילה, ואם ככה אין הבחנה בין גברים לנשים. ואם המואביות פסולות, דוד פסול לבא בקר. והדיון הזה מסתיים. אין תשובה. לא יודעים לענות לדואג, כך אומרת הגמרא. לכאורה הדגש בפסוק, מבחינת הדבר שלא קידמו אתכם, לגבי מואב. ולכן כל הדיון הוא גם מתפתח מדוד, כי הוא עסוק במואב. יכול להיות שגם לגבי המון זה כך, אבל ההקשר הזה שבו נאמר את הסוגיה ביחס לדוד, עוסק במואביות. יכול להיות. יש ראשונים שדנים בזה, יכול להיות שהסיבה היא אחרת. אומרת הגמרא, אישתיק, לא מצאו תשובה. ואז שאול מדרבן את הבירור, ואומר ככה, הלכה נתעלמה ממך, צא ושאל בבית המדרש. בוא נעביר את כל הדיון, מרמת הפורום הזה של שאול ודוד, לרמת בית המדרש. שם מתלבנות סוגיות, שם מתבררת הלכה. נראה מה עושים עם השאלה של דואג. אומרת הגמרא, שאל, אמרו לי את המסורת ההלכתית, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. הקשה דואג את כל הקושיות, עד שהגיע לקושייה של המחיצה, של הצניעות. אומרת הגמרא, ובאי לאחרוזי עלי. באים להכריז על דוד שהוא פסול לבוא בקהל השם. ושאימו מואביה, והמואביות היו צריכות יחד עם הישראליות לעשות מחיצה ולעשו, ולא הלכו לקדם, כיוון שכך הם באותו קלקול מוסרי כמו הגברים, כיוון שכך הם פסולים. זאת הייתה אמורה להיות המסקנה ההלכתית בבית המדרש. למה? כן. למה? זה בדיוק מה ששואל דואג. אז למה הם לא נמצאות בשדה הקרב? מה הבעיה? חוסר צניעות? יעשו מחיצה. זה חלק מהבירור. מה זה צניעות? מה תעזור מחיצה? מה הבעיה של חוסר הכנסת אורחים? כל זה עכשיו מתחיל להתלבן. אבל כיוון שכרגע עוד אין תשובה לשאלתו של דואג, והסוגיה ההלכתית התבררה, אז עכשיו רוצים לפסוק. לא מענים את הדין, לא מחכים עד שיבוא אליהו. עכשיו פסיקה, על פי הנתונים שיש, הנתונים שיש היו למדנותו של דואג. והתברר שיש עוד שיטה לפתור סוגיות הלכתיות. צריך להקדים ולומר, היא לא שיטה מומלצת. כלומר, אין רמיזה בגמרא שמה שהיה פה גם צריך להתפתח במקומות אחרים או במצבים אחרים. למה? כי הנה מה כתוב. אדם שנקרא אמסה, שהוא בן איש ושמו יתרה ישראלי, שבדברי הימים כתוב שהוא יתר הישמעאלי, מה איתו? אמרבה מלמד שחגר חרבו כישמעאל. אמר לנו פעם מחבל במחנה שבויים ליד עזה, איש משכיל, אמר, אתם היהודים עם של יפה נפש, אתם יש לכם 70 שמות לירושלים, 70 שמות לעם שלכם, אנחנו ערבים, אתם לא מבינים אותנו. אנחנו, הוא אומר, 70 שמות יש לנו לחרב. 70 שמות נרדפים. זה העניין שלנו. חגך רבוק ישמעאל. ומה עשה? מה אתה מביא חרב לסוגיית בית מדרש? מה העניין? אמר, כל מי שאינו שומע הלכה זו, ידקר בחרב. כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. שמואל הנביא היה לו בית דין, ושם התבררה הסוגיה ההלכתית של מואב, ושם פסקו המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. אז אחרי צורת הבירור הזאת, אין יותר שאלות. זה המסורת, ומי שחורג מהמסורת, דינו מיתה. לכן אמרתי, זה לא שיטה מומלצת לפתרון סוגיות הלכתיות, אבל זה, כך פתרו את הבעיה אז. ואת הגמרא רגע, קודם כל נתייחס לצורת הבירור הזאת. מה קרה פה? אדם בא ואומר, הרב שלי אמר לי שמואביות כשרות. אומרת הגמרא, בכל מצב שאדם יגיד, הרב שלי אמר לי, הוא נאמן? אומרת הגמרא, יש הבחנה. ומי נאמן? ואמר רבי אבא אמר רב, כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא, אם קודם מעשה אמרה, שומעים לו. ואם לאו, אין שומעים. אדם שאומר דבר בשם רבו, יכול להגיד אותו כשיש דיון תיאורטי. עדיין לא התעוררה סוגיה מעשית. ברגע שנתעוררה הלכה, סוגיה מעשית, האם דוד קשר או לא? הוא לא יכול להגיד בשם רבו. למה? אומר אחד הראשונים, הריטב"א, הבחנה שלפיה היום, לפחות אני, לא יכול להעיד בשם הרב שלי. אומר הריטב"א כך, אדם רוצה שדעתו תשמע, שיספרו אותו. כשסוגיה עוד לא התעוררה למעשה, אין לו כל כך עניין. אבל אם סוגיה התעוררה למעשה, עכשיו הוא רוצה להיות שותף בדיון. אני יודע שאם אני אגיד את דעתי, אחד ישמע אותי. לא למדתי מספיק, אלא ראוי לפסוק. אז מה אני עושה? אני אומר שהרב שלי אמר. מישהו יעיז לחלוק על הרב שלי. אומר הריטב"א, המצאתי. זה לא אמת. אבל השוחד עיוור אותי. כלומר, האינטרס שיהיה צודק בתוך הוויכוח, ודעתי הייחודית תתקבל, האינטרס הזה שיבש את דעתי. אם, אומרת הגמרא, בית דינו של שמואל קיים, זאת התשובה שלה, שאני אחד שמואל ובית דינו קיים. כלומר, 5 דקות מפה נמצא בית דינו של שמואל. סביר להניח שהמסע יגיד דבר בשם שמואל, שאפשר לבדוק תוך 5 דקות, האם הוא נכון? לא נראה שבן אדם ישקר במצב הזה. ואני אומר לכם על עצמי, אתם לא יודעים מה זה אינטרס. מה זה להיות צודק במשהו? אני מוכן להגיד בשם רבי, גם אם הוא לא 5 דקות, גם אם הוא יושב בחדר הסמוך. אני אומר, כך הוא אמר. ואני אמצא דרך איך להוכיח את זה. ואני אמצא דרך איך לתרץ למה הוא אומר אחרת. אדם, היום שמעתי את זה. מכלי שני, לא ראשון, כלי שני. אדם היה אצל אחד מגדולי הדור. אמר לו, גדול דור שחולק על יותר המחירה. הסביר לו אותו אדם את כל התנאים שבהם נעשה יותר. אמר לו אותו גדול, ברוך תהיה. אי אפשר בלי זה. יצא בן אדם מהחדר. הגיע העוזר של הרב הזה. עם נוסח של מכתב. תחתום, הוא אומר לאותו אדם, שאתה לא סומך על היתר המכירה. אומר לו, מה פירוש? הייתי עכשיו אצל הרב הזה. אומר לו, אתה לא הבנת מה הוא אמר לך. נו, אני צודק או לא? זה רק אדם עם יצרים כמוני יכול. אתם לא יכולים להבין את זה בכלל. מה זה שיבוש האמת בשביל אינטרס, גם אינטרס רוחני? אז הגמרא לפחות עוד שומרת על העדינות שלנו ואומרת, יש כנראה איזה גבול, וכשבית דינו קיים של שמואל, לא ישקרו בשמו. אז זהו, הפתרה הגמרא, הפתרה הסוגיה. דוד ראוי לבוא בקהל, והכל בסדר. לא נכון. אתה לא יכול לברר את האמת עם חרב. יש דואג. יש שאלות לדואג. הוא שאל. מה אנחנו נתעלם מזה? הוא אמר, אין להם לעשות בחיצה. למה לא קדמו? יש כתם על המואביות. איך אתה מסתדר עם זה? אז לכן מסיים את הגמרא ואומרת, מכל מקום קשה. נשארו הקושיות. ומול הקושיות יש שתי תשובות. ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שהכל נהיה מדור. אך התרגימו. תרגימו בשפת הגמרא זה תירוץ, יישוב הסוגיה. פסוק בתהילים בפרק ממהי, כל כבודה בת מלך פנימה. זה התשובה לדואג. בין הרב האמרה בארץ ישראל, יש אומרים רבי יצחק, אמר קרא, ויאמרו אליו, היה שרה אשתך, ויאמר, הנה באוהל. זה התשובה. מה שהתורה תיארה בבראשית פרק י"ח, נכנס כסיום לסוגיה בגמרא, למה מואביות לא פסולות? מה פירוש העניין? מה בעצם היה הפועל של שרה, של שרה אימנו? שהוא יכול לשמש כהסבר, כיישוב, כפתרון לשאלותיו של דואג. אולי זה קצת קשור לשאלה, מה בעצם הייתה המלחמה של דואג? ישבו דוד ושמואל הנביא. כך מתארת הגמרא בזבחים בדף נ"ד. ובררו איפה מקום המקדש. זיהו שבכל הפסוקים של ספר יהושע, שיש שם תיאור גבולות בין השבטים השונים, יש כל הזמן תיאור כפול. עלה הגבול וירד. ממקום למקום. במקום אחד, בהר הבית, לא כתוב וירד. אלא ועלה. אמרו אנשים כסיכום, יהיה בית המקדש במקום הכי גבוה בירושלים. אמר דוד לא. למה? כי כתוב בספר בראשית, מופיע הביטוי, בין כתפיו שכן. אז אומרת הגמרא את הביטוי, ניתי בהו כליל. כלומר, בואו נרד קצת. ושמו את מקומו של הר הבית, מקומו של בית המקדש, לא במקום הכי גבוה. מי שעומד היום מתצפית, משכונת קדמת ציון, שהייתה נקראת פעם אבו דיס, ומסתכל על אזור הר הבית, רואה תופעה מאוד מיוחדת. טופוגרפית, הר הבית הוא לא הכי גבוה. הגבעות מסביבו יותר גבוהות. רואים את זה בחוש. אבל הוא המקום הכי בולט. מאוד בולט. זאת אומרת, איזושהי מין תכונה מורכבת כזאת, שדוד, בתוך הבירור ההלכתי של מקום המקדש, הוא זה שלקח על עצמו את החידוש הזה. כתוב שם בגמרא כך, על דבר זה, בגמרא לא מגדירה על מה, נתקנה דואג בדוד. על מה? אומר מרן הבן איש חי, על זה שדוד הצליח לזהות את המקדש, על זה הייתה קנאתו של דואג. למה? כי הוא הבין שאם דוד מצא את מקום המקדש, הוא יהיה מלך. הוא ראוי להיות מלך. ודואג, לא מוכן שדוד יהיה מלך. למה? מה הסיבה? ואולי דווקא הסוגיה הזאת, ששרה הנה באוהל, היא אולי יכולה לברר, לפחות מבחינת הבסיס הנפשי, מה בין דואג לבין דוד? למה מלחמת הקיום הזאת של ההוכחה שדוד לא ראוי לבוא בקה? כי השאלה, איפה הנשים המואביות והישראליות מסתובבות, היא לא שאלה פיזית. אם שדה הקרב זה מקום שמבחינת תכונת הנפש הנשית, היא לא שייכת לשם, מה יעזור אם תעשה מחיצה? משל, למה הדבר דומה? אתה מקבל הזמנה לחתונה, כתוב עליה, נא לבוא בלבוש צנוע. אתה מבין, החתונה צנועה. אתה מגיע למקום, אתה רואה מחיצה. אתה מבין, החתונה צנועה. פתאום אתה רואה אנשים אוכלים. עכשיו, לא אוכלים את זה חתיכת עוגה וכוס קפה, כי הם באו מהדרך. אוכלים ארוחה. ואתה אומר, חבר'ה, הפסדתי את החופה, מחייכים, אומר לך, מה פתאום? זה יש לזה שם בצרפתית לתופעה הזאת שאוכלים לפני. אמר לי מישהו שמבין בצרפתית שהתרגום של המילה הזאת זה חוטפים. לחטוף אוכל. אתה אומר, רגע, זה מקום צנוע. מה, למה חוטפים שם? אנשים כל כך רעבים. אתה אומר, יכול להיות שהקדימו את האוכל כדי שאנשים יוכלו לרקוד. אחרי זה, בזמן הרקודים, כולם מרוכזים במלאכה הזאת. ואחר כך אתה רואה לו כך. אחרי זה אתה רואה מגישים, מנה, ועוד מנה, ועוד מנה, ועוד מנה. אתה אומר, זה לא יכול להיות, זה רעבתני, זה לא צנוע. אומר לך דואג, צניעות זה דבר חיצוני. שים מחיצה, תעשה הפרדה, יש לך צניעות. עד היום הזה הרבה אנשים חושבים, מה זה צניעות? הפרדה. מה זה הפרדה? מחיצה. אומרת לך הגמרא, לא הבנת. צניעות זאת שמירה על עולם פנימי. העולם הפנימי של האישה הוא לא מתאים לשדה הקרב. למה האיחוד האירופאי מממן מחקר באוניברסיטת בר אילן שישכנע את הצבא להכניס נשים לצבא? למה מסירות הנפש הזאת? תשאל אלופי פיקוד, תשאל תת אלופים, לא בעיתון, לא עם מצלמת טלוויזיה, בחדר, בינך לבינו. תגיד, זה טוב? זה מקדם את כוח הלחימה הישראלי? או הפוך מזה? ואתה מבין, יש פה מגמה תרבותית, שהמסווה שלה הוא מסווה של קדמה. מי שהוא היום יעיז לדבר נגד שוויון, נגד קדמה, אנחנו שולחים אותו ישר לעשות בית ספר יסודי מחדש. הוא לא מעניינים בכלל. או, אומרת לך שרה, החיים שלי לא מתחילים מקדמה. החיים שלי לא מתחילים ממושגים של שוויון. החיים שלי הם באוהל. כלומר, פנימה. או בסגנון האחר, כל כבודה בת מלך פנימה. משם, מהמקום הפנימי, אני נותן את כוח לבעלי להכניס אורחים. שישב בחום היום בחוץ. אני לא צריך לשבת בחוץ, הוא יישב בחוץ. וכשאלוקים יגלה את שכינתו, הוא יבין, אברהם אבינו, הבנה אחת, שהמשמעות של גילוי שכינה זה לעשות חסד, לעשות טוב. מה כתוצאה מכך, מה יקרה? הוא יישא את עיניו, הוא יחפש למי? פתאום הוא יראה שלושה אנשים, הוא יבין, לשם הוא צריך לרוץ. ואז הוא יגיד לאלוקים, אל תעבור מעל עבדיך. והגמרא תגיד, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה. זה אברהם אבינו. ממילא, הוא ירוץ אל האוהל, והוא יגיד למקור הכוח הפנימי שלו, מהרי, לא שיעשי עוגות. זה שרה ימנו. השאלה אם הבית הוא מכניס אורחים או לא, הוא השאלה במישור הפנימי של הבית, זאת השאלה. הכנסת אורחים, במיוחד אם יש אינטרקום ויש פלדלת, היא מכבידה. ואילו הבית של שרה אמנו היה פתוח. יוצאים ובאים. אם ככה, שואל דואג למה לא קידמו בלחם ובמים, הוא לא יכול להבין שמוצג הצניעות הוא פנימי, כי כל כולו חיצוניות. הגמרא מסכת סנהדרין, איפה שמתארת את גדולתו, אומרת לו, שאל אלוקים את דואג, תגיד, אתה למדן? אתה איש עוסק בתורה? כשאתה מגיע בתורה לפרשת לשון הרע, איזה שיעור אתה נותן אז? איזה הברקות יש לך? כשאתה מגיע בתורה לפרשת חומרת הרצח, איזה דרשות אתה נותן שם? איזה חידוש אתה יוצר שם בדברי תורה? אז אומרת הגמרא כך, על בסיס פסוק בתהילים. ותישא בריתי עלי פיך. בריתו של אלוקים זה תורתו, הייתה אצל דואג, אומרת הגמרא, מהשפה ולחוץ, לא פנימה. תארו לעצמכם, הולכת להיות מדינה שלמה, מלכות שלמה, עם יסוד הצניעות. דוד המלך. הוא יחדש את המושג שכתוב בתהילים, בפרק כ' ב'. אנוכי תולעת ולא איש. וכשהוא יצא למרדף להציל מידי עמלק את נשיו וילדיו ואת נשי וילדי ציקלג, הוא ישאל בהורים ותומים האם אלוקים מסכים או לא. אין לו מעצמו כלום. אדם כזה הוא לא יעמוד בפריז וידבר בגסות רוח על המורים השובתים. הוא ידאג להם. כי הם עושים את המלאכה הכי חשובה במדינת ישראל. מי שהיום ראה את החמישה מורים בצומת מול משרד ראש הממשלה, עלובי החיים עם שלטים, הבין מה זה? כל עם ישראל היה צריך להיות שם. כולנו חייבים להם את החיים של הילדים שלנו. מה יש יותר מזה? אם אני מבין שחיים זה חינוך, כי אם אני מבין שחיים זה כסף וכבוד ואוכל לפני ואוכל אחרי ואוכל בתוך, אז מורים ומורות לא כל כך חשובים. ישבטו, לא ישבטו, לא אכפת לי. אם המשק הישראלי שובט, אושיות החברה הזאת הפסידו 8 מיליארד. איך מדינת ישראל תתקיים? אתם יודעים כמה הפסד יש לילדים האלה מה-21 ימי שביתה? כמה נזק בנפש זה? מישהו יוכל לתקן את זה בכלל? מישהו מדד את זה? מישהו אכפת לו מזה? במלכותו של דוד לא יהיה דבר כזה. במלכותו של דוד, שר אוצר לא ייקח לכיסו הפרטי אפילו לא שקל. במלכותו של דוד התקשורת תשדר רק עין טובה. דואג צריך את זה על הראש שלו? אדם שכל כולו חיצוניות צריך שעם ישראל יתנהג לפי מושגים פנימיים? בשביל מה הוא צריך את הצרה הזאת? מבחינתו המייצג את העולם הפנימי זה דוד, הוא ילחם בו. באמת, זה מה שלומדים משרה. כל חייה על הציר הפנימי. בעלה יודע שאם הוא רק יכניס אורחים והוא לא ילווה אותם, אשתו תגיד לו, אברהם אבינו, מה עניין? הוא יודע. אז התורה אומרת באותה פרשת, פרק י' ח' בבראשית, ואברהם הולך עם אבא שלך. ליווי. אתה מוצא חלל מחוץ לעיר, לא מזוהה. אתה מביא זקני ירושלים וזקני העיר, וליד העגלה הערופה הם צריכים להגיד את המילים, ידינו לא שפכו את הדם הזה. שואלת הגמרא, אתה חושב זקני סנהדרין רצחו? אומר לא. לא פתרנו אותו בלא ליווי. אמרו לי שאחינו שבאו מאתיופיה, שאדם בא אורח אליהם ויוצא, נותנים לו כסף. למה כסף? איך תיסע? מלווים אותו. אולי הוא לא יודע את המסלול. אולי אין לו אוכל. כבר פתחת את האינטרקום, כבר פתחת את הפלדלת. עכשיו תצא. ותתעניין בבן אדם ותראה עד שהוא לא ברור שהוא יכול להגיע למקומו בשלום. אתה לא חוזר הביתה. נכון שלא מצפים שזקני ירושלים ייכנסו לכל בית שיש בו אורח וילוו אותו. מצפים שזאת תהיה האווירה. שהמושג מהדרין, שיכתבו עליו וידברו עליו, זה לא יהיה לקנות מערבי מעזה, אלא זה יהיה להכניס אורחים. זה יהיה הבסיס. אין דתי בלי זה, אין דתי למאדרים בלי זה, אין חרדי בלי זה. כל הסגנונות האלה, כל הקטלוגים האלה, הכל זה תורה מבחוץ. איפה הפנימיות? תגיד, בן אדם שלא מכניס אורחים, הוא לא דתי. יש מילה כזאת? אין מילה כזאת. למה? למה נסיעה בשבת היא יותר משמעותית אצל אברהם אבינו מהכנסת אורחים? מה התורה מספרת שאברהם אבינו שמר שבת? היא לא מספרת את זה. היא אומרת שאברהם אבינו הכניס אורחים. זה מה שהקדוש ברוך הוא חשב שחשוב לדורות לקרוא כל שנה מחדש בפרשת וירא. וכל שנה מחדש בחיי שרה, לחזור לפסוקים, איפה הייתה שרה? איפה היא חיה? בן אדם צריך לדעת שבלי הכנסת אורחים אין לו חיים. פיזית הוא יכול לחיות 127 שנה. ולהשיג כך וכך תארים, וכך וכך כבוד, וכך וכך כסף. הוא לא חי. אחרים לא נהנו ממנו. מה, אנחנו צריכים להגיע למצב של סדום? גופרית המלח? לא, מספיק למדנו את הלקח. זה שרה ממנו. ואז אלוקים אומר לה, תשמעי, כמה, את בת 90? את תלדי בן. בחיים אין דבר כזה. אישה בת 90 לא ילדת. תגידי לאלוקים, נפלא. ברך אותך ברכה, שהבן אדם לא זוכה לה. מה עושה צרה? צוחקת. שואל אלוקים, למה זה צחקה? אז היא אומרת, לא צחקתי. מה, היא פוליטיקאית? מה, היא לא אומרת את האמת? מה זה נקרא להגיד את האמת? מה המחיר שאתה מוכן לשלם בשביל האמת? שאלה גדולה בחיי הציבור. ועוד התורה אומרת, ותכחש שרה. לאמור, לא צחקתי. למה? כי היא ירע. היא מפחדת להגיד את האמת. יש איזה מנהג כזה להסתכל על האבות והאימהות בגובה העיניים. הם חברים שלנו מהפלמ"ח. כאחד מאיתנו. אז אין פלא שאין מה ללמוד מהם. מה, הכנסת אורחים ללמוד מהם? מכאלה שהם כמונו? אנחנו חושבים שאם ראשונים כמלאכים, אנחנו בני אדם. ואם אנחנו חושבים שראשונים בני אדם, אנחנו חמורים. והגמרא תוסיף, לא חמורים כמו חמור, שהפיחס בן יאיר, הוא לא אוכל בלי הפרשת תרומות ומעשרות. החמור של רב חנניה בן דוסה הוא לא אוכל בלי שהבעלים שלו משלם מזכורת בזמן. אלא סתם חמור, אנחנו כחמורים. אז איך להבין את הצחוק? אומר רב צדוק מלובלין, פה למטה בפסקה 8. שהחזיקה עצמה, שבנעוריה השתדלה הרבה יותר בעבודת השם יתברך, מבזקנותה, שלא היה לה עוד כוח כל כך, ואם בילדותה לא זכתה לזה, איך תזכה לך חטא שאין עובדת השם יתברך כל כך? א' ב' של צניעות, מבטיחים לך הבטחה, ואלוקים מבטיח, תשאל את עצמך, האם אתה ראוי? אולי אתה לא ראוי? כי אם נשמתו של יצחק צריכה להיות רעננה, להחזיק מעמד 3,000 שנה, לעבור את אשור, לעבור את בבל, לעבור את מצרים, לעבור את יוון, לעבור את רומא, לעבור את רוסיה, לעבור את אמריקה, לעבור את אירופה, לעבור את כולם. מאיפה יהיה לו עוצמה כזאת? אם אני בת 90, אין לי יותר רעננות. הכוחות שהיו לי בצעירותי, אין לי היום. אני לא כלי ראוי, ראויה, שדרכו תתגלה נשמת יצחק. כי יראה, אומר רב צדוק, הייתה לה יראת אלוקים. מבחינת האמת היא נקראת ותכחש. מפני שכשאלוקים הבטיח, אז הוא הבטיח. אבל מבחינת תפקידה ואופייה ומבני הנפש שלה, הייתה חייבת לצחוק. הייתה חייבת להגיד, אני לא ראויה. זה הצניעות. אז מה ענה לאלוקים? אומר צדוק. ובשרום, שאם אתה גם כן יגעו בהשתדלותם כבימי נעוריהם, יעלה בידם להמשיך שפע הקדושה בנפש יקרה, שממנו ייבנה אומה קדושה, שעל זה יהיה כל תכלית מבוקשם בהולדת בן. זה לא משהו פרטי, אישי, משפחתי. הם רוצים לעשות טוב בעולם. בשביל לעשות טוב בעולם הם צריכים את הרעננות. אמר להם אלוקים, תהיה לכם. זה נס כפול. גם היכולת ללדת, וגם היכולת להכיל נשמה כזאת. אתם צריכים להשתדל. והקדוש ברוך הוא, את אופי הברכה, יקבע ויתחשב גם בהשתדלות הזאת. זה צניעות. אז יכול רש"י להגיד, על אותו מספר שקראנו בהתחלה, 127, כולם היו שוות, שווים לטובה. יש לאדם מידות טובות בגיל 10. בגיל 15 הוא מתחיל להתבגר, להתחספס, לברך את עצמו, לחפש את עצמאותו, ישמור על המידות שלו או לא. גיל 18, 20, מתפתח, ישמור על המידות שלו או לא. קבוצת אנשי עסקים נקראים 20-20. מתכנסים במעין מועדון חברתי, באיזושהי תדירות. עושים דיון ביניהם, מה לעשות עם כל הכסף שלנו? יש לנו הרבה, ולא יודעים מה לעשות איתו. אחד מהם מעלה רעיון, אומרים, כולם נעשה כך. נשקיע את הכסף בחוץ לארץ, נבנה בתים גדולים לילדים שלנו, כשהם ירצו לרדת בחוץ לארץ, יהיה להם איפה להיות. בשמחה. עושים סבב בבית, אומרים הילדים להורים, חבר'ה, איך שאומרים, כפרה על הכסף שלכם. אנחנו לא מתכנים לרדת. הם לא רוצים, תשקיעו. אתה יכול לשמור על מידותיך. מונחה כסף. גירוי גדול. ירידה לחוץ לארץ. בסדר, אתה לא רוצה שיהיה לך סופות אוריקן, אז אל תגור בקליפורניה, תגור מקום אחר. והכללית שם יותר נצץ, יותר מבריק. שמור על מידותיך. אולי לא תובע אישה ללכת איתי. אולי הבן שלך יבוא לחרן. מה לא עושים בשביל לשאת אישה? אומר לו, תשמע, ידידי, אין דבר כזה, לא חוזרים בחוץ לארץ. על חשבון מה? נפסיד אישה, נפסיד בית. אין לנו חיים שם. פיזית יש לנו. אלא במקום זה, מקום אחר, נשרוד, נתארגן. זה לא החיים שלנו שם. הנפש בעוצמתה לא יכולה להתפתח שם. אל תחזור. המידות שלך מתוקנות, לא תוכל לרדת לשם. אדם לא נשוי. יש לו מידות טובות, עוזר, מתחשב, רגיש. אדם נשוי. אתם יודעים מה זה שאשתי צריכה לסבול אותי? היא צריכה להיות עשויה מפלטה. כשהיא לא נשואה, אין לה חוויות כאלה. זה לגדל איקס ילדים ועוד ילד. זה קשה. טעון טיפוח בידור. המידות שלה לא משתנות. שרה עמנו כל רצף החיים. צניעות. את תהי האישה הכי חשובה בעולם. באוהל. מה פירוש? לא תצי שם? ממנו תצי. יהיה דיון על השאלה האם ישמעאל ממשיך עם יצחק. את מתייצבת במלוא העוצמה. אומרת לא יירש. את לא מבטרת, את לא נכנעת. מתוך מה? מתוך צניעות. את שומרת על עולם פנימי?
איך זה מסתדר לי עם התיאורים שלו ביצעות מוגלים, שזכנותה שהיא נוכל לגדל אותו כמו שבצעירותה, שפה אנחנו רואים שהיא תקיפה נגד ישמעאל, שהיא לא יירש.
בסך הכל אברהם ושרה, היו לה 3 ניסיונות כל הזמן באורך. ואברהם מתנסה לעשרה ניסיונות. איך אנחנו רואים, כאילו אולי יש איזה פיקפוק או בהבטחה של הקדוש ברוך הוא, שהיא תוכל ללדת עכשיו, פתאום בגיל 90? לכן, רב צדוק אומר, זה לא פיקפוק בהבטחה, זה פיקפוק בשאלה שלה. כן. האם היא יכולה לעמוד באתגר הזה, לגדל את הילד כמו שבעצם אחר כך היא אומרת, הנה אני רוצה לגדל ילד שהוא יצחק, שהוא צוחק על גבולות הטבע, והוא לא משועבד לחומר, אז לכן הוא לא יכול להיות עם ישמעאל, את כל זה היא צופה מראש.
גם הקדוש ברוך הוא לא מנסה את האדם, בדבר שהוא לא יכול לעמוד בו.
על כן חובתו של האדם לברר האם הוא ראוי, ואלוקים יברר את תוכן ההבטחה. זה בעצם חלק מההשתדלות של האדם, לברר מה הקדוש ברוך הוא אומר לו. משה רבנו, אלוקים אומר לו, תשמע, אתה הגואל. מה הוא שואל? הוא מוחא כפיים למשרד ליחסי ציבור שלו? מטלפן ועושה סקרים מלאכותיים כדי להראות שהוא גדל ב2.5%? לא. הוא אומר, מי אנוכי? אני כלום. אומר לו אלוקים, כי אהיה אימך, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, כשתצאו ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. אומר המשך חוכמה, עכשיו משה רבנו שואל את אלוקים, אני לא ראוי, אז מה אלוקים עונה לו? שתצאו ממצרים, תקבל תשובה? מה ההיגיון בזה? אומר המשך חוכמה, אל תקרא ככה את הפסוק. הפסוק אומר, א', כי אהיה אימך. אתה באמת לא ראוי. רק בגלל הכוח האלוקי אתה יכול לתפקד. וזה, לך האות, כי אנוכי שלחתיך, פסיק. מה שאתה, אומר המשך חוכמה, מה שאתה אדם ענב אמיתי, הרי אתה יכול לצחקק, להגיד מי אני, מה אני, בתוך ליבי מנופח מגאווה. אבל משה רבנו אומר מי אני כלפי אלוקים, שם אין זיוף. אז אמיתי אתה. כיוון שכך, זה האות שאנוכי שלחתיך. כל בן אדם שיפגוש אותך, הוא לא יפגוש משרד יחסי ציבור. הוא לא יפגוש יועצי תדמית. הוא יפגוש אותך. אמיתי. כל כולך ענווה. מה שיש בך זה מעט אלוקים. זה האות שאנוכי שלחתיך. כי השאלה, האם זה פקפוק או לא, זה מה שמתברר. היא אומרת, שחוקי לא היה פקפוק. אמנם יחסית להבטחה אלוקית, זה נדמה כפקפוק. אז אומרים, ותכחש שרה. אבל מבחינתה, אומר רב צדוק, זה מה שהיא צריכה להגיד. היא לא ראויה. אבות דרבי נתן אומר את זה כדרכה לדורות. פרק י' א'. אל תיטול עטרה לעצמך, אלא אם כן אחרים נתנו לך. סיפר לחבר, הוא היה צריך לגשת לאיזה מכרז באיזה עיר, להיות ראש מוסד חינוכי. היו ארבעה מועמדים, שלושת המועמדים הראשונים, כל אחד מסביר מה איכותו ביכולת שלו למלא את התפקיד. יושבים שם ועדת מכרזים, 35 אנשים, ראש העיר, סגניו, ראשי מחלקות, חבורה רצינית מאוד. נכנס הרביעי הזה, חבר שלי, הוא נכנס לחדר, הוא אומר לו, למה אתה חושב שאתה מתאים להיות ראש המוסד ההוא? הוא אומר, הוא לא מתאים. הוא אומר לו, תגיד, אתה משוגע? הוא אומר, לא. שאלתם אם הוא מתאים. הוא אומר, לא, הוא לא מתאים. הוא אומר לו, אז בשביל מה באת לפה? הוא אומר, אנשים מהמוסד ביקשו ממני לבוא, אז מפני כבודם הגיע. הוא אומר, ראש העיר, הוא ראש עיר חשוב, היום הוא ראש ממשלה. הוא אומר, לא ברור מה עושים עם הבן אדם הזה. אומרת אישה, מנהלת האגף לבתי ספר תיכוניים באותה עיר, שהיא חיצונית לא נראית בדיוק שייכת לאותו מוסד. היא אומרת, תשמעו את הבן אדם. תשמעו מה יש לו להגיד. מי אמר שהוא צריך לראות כמונו? אומרים לו, תשמע, אולי אתה בכל אופן יכול להגיד משהו? הוא אומר, כן. יכול לצייר לכם, מי זה הנוער באותו מוסד? ומה לדעתו ארבעה, חמישה סימנים, מאפיינים, של דמות שצריך להיות ראש המוסד? ותבחרו מי שאתם רוצים. תראו לעצמכם שכל המכרזים במדינת ישראל התנהלו ככה. יש גאולה בתוך 5 דקות. תראו לכם שסוגיית תקציבים תתנהל על ידי 5 או 10, 15 בעלי הענווה בארץ. לא פוליטיקאים, לא כוחניים, כל המדינה תשתנה. אין בעיה של קשישים, אין בעיה של סדרות, אין בעיה של ניצולי שואה, כל המדינה תראה אחרת. זה, רק זה היסוד. העולם המודרני הוא מניח הנחת יסוד שאין חיים עם צניעות. שהכל צריך להיות בחוץ, שאין אוהל. המעליות הן שקופות. תן אפילו דקה להיות עם עצמך, גם זה לא. ואולי, דווקא משום כך, כבר סווה העולם המודרני מהחיצוניות הזאת, והוא מחפש קצת, קצת, קצת לחזור פנימה. הוא נוסע לפעמים אלפי קילומטר להודו. השרה אומרת לו, תבוא לחברון, תקשיב. שמה לך ללכת כל כך רחוק? למה תקשיב? מה יש בחברון? פה קבורים אבות שלך ואימהות שלך. פה חיים כל הדמויות שאתה חלק מהם. תקשיב. יש פה הכנסת אורחים של שרה אמנו. יש פה חסד של רבקה. תדע לך שאם מישהו מבקש ממך לשתות, תן גם לגמלים שלו. וכל אחד יש לו גמלים. הם לא חייבים להיות פיזית. כל אחד בא עם הרבה חבילות. תעזור לו עם כל החבילות שלו. אתה יודע מה זה? כל החיים שלך יראו אחרת. פה חי יצחק. בן אדם שכל לידתו בסימן של שחרור מגבולות הטבע. מה יש לך יותר להקשיב בעולם מזה? אלא מה? הם מתים, האבות והאמהות. ויהיו חיי שרה. הם לא מתים. אל תגיד שרה אמנו שליטה. אל תגיד תחייה אדמו"רית שרה אמנו משיח לעולם ועד. היא מתה. אחרי שתחזור בתחיית המתים, בשמחה. בינתיים היא מתה. אבל תשאב כוחות, לא דמיונות, לא הזיות, כוחות תשאב. תשאב משימות. כיבוד הורים לא נגמר כשההורים מתים. תמשיך. לא במובן הצייטני, הקטנוני, אלא נסות להבין מה למדת מהם. זה שרה אמנו. מי תיקח אישה לבני ליצחק? לא מארץ ישראל. למה? תלך לחרן. אומרים הראשונים, הרן, אברבנאל, כי בארץ קנה, הדעות לבריאות, הדעות של בנות כנען, היה אפשר להתמודד איתן. המידות שלהם מקולקלות. אתה לא לוקח אישה מפה. לך לחרן, שמה בעבודה זרה הם אלופים. הם מושחתים בעבודה זרה. אבל במידות הם מתוקנים. מה יותר חשוב? אתה בונה בית. אתה בקו או לא בקו? אתה מההר או מהשפלה או מהגב? שהסימן זוי כזה, סימן זוי אחר. באיזה מדרשה למדת? את שם, את פה, את יש לך חתימת כשרות כזאת, אחרת. מה אתה רוצה מהחיים שלנו? מידות? היית הולך לרב ציודה. היית אומר לו, רבנו, למה לשים לב? היית חושב. עכשיו כל תורת אב קוק. מינימום 5 ספרי אורות בעל פה. משהו קצת אקשן רוחני. והוא מסתכל עליך. והוא רואה איפה המחשבות שלך. והוא יודע מה אתה רוצה לשמוע. והוא אומר לך, מידות. עין טובה. ואת כל הרוח יצא לך מהמפרסים. אתה הולך לספר לרב ציודה. הבנו. הגיעו לישיבה, חיילים, קצינים, נתנו להם שיחות, רוממו אותה, פתחו את הלב שלהם. אתה רואה פנים שלא חתומות. רבנו, שמחה קצת, קצת דוכנים, קצת תשובה, קצת משהו עם צבע. הוא שואל אותך, מי קיבל את פניהם? ואני כמו אידיוט עונה לו, עוד פעם, האדם הרוא, נתן את השיחה ההיא, וככה 3 פעמים, עד שאני מבין שאני לא עונה לו לשאלה שלו. הוא שואל אותי מי קיבל את פניהם, ואני עונה לו, מי נתן להם שיחה? רבנו הרב ציודה, מה אכפת לך מי קיבל את פניהם? אז הוא אומר, רב ציודה, תגיד, מה קראת בספר בראשית, בפרק י"ח? שיחות גדולות, דרשות גדולות, עמוקות מאוד, או קראת מידות? מה קראת? איך יודעים שרבקה מתאימה לשרה? היא הממשיכה. כמה זה סוגיה היום. להמשיך את הדרך. תן מבחן! אם רבקה תעשה נפשות כמו שרה. התורה אומרת מילה אחת. מה המילה? איך לא? אוהל. ויביאה יצחק האוהלה. אלא אוהל ששרה אמנו. מה יש שם באוהל? סעיף ראשון, הכנסת אוכל. סעיף שני, הנה המדרש פה. כתוב, הכל כתוב. אין פה שום המצאה. כל מה שאנחנו לומדים, כתוב. קטעי קישור, לא משמעותיים. פה בפסקה שלוש. והביאה יצחק האוהל לשרה אמו. כל ימים שהייתה שרה קיימת, היה ענן קישור על פתח אוהלה. ועד שמתה, פסק אותו ענן. כיוון שבאת, באה, רבקה, חזר אותו ענן. כל יום משעת השרה קיימת, היו דלתות פתוחות לרווחה. כיוון שמת השרה, פסקה אותה הרווחה. כיוון שבאה רבקה, חזרה אותה הרווחה. כל יום משעת השרה קיימת, את הברכה משולחת בעיסה. כיוון שמת השרה, פסקה אותה ברכה. כיוון שבאה רבקה, חזרה. כל ימים שאת השרה קיימת, היה נר דולק, מליל שבת ועד ליל שבת. יש היום אורות חשמל, לא צריך נרות. נר זה שלום בית. שבת, אומר הזוהר, על פרשת חיי שרה. זה לוקח אלוקים. מהעולם הבא ומכניס לתוך העולם הזה. זה שבת. שלום בית שבנוי על עולם פנימי. הבית הוא לא מקום לנוח, הוא לא מקום שאנשים רעבים אוכלים. הבית הוא מקור הכוח של החיים. זה לא נדמה ככה בעולם המודרני, אבל זה היה בעולם המשצחה ואברהם. אז הנר הוא מאיר, הענן הוא מלמעלה, אדם יש לו ענבה ביחס לעיסה, הוא יודע בשביל מה יש לו אוכל. וכל זה, הכנסת אורחים. אז אם ככה, באמת, ברור כשהיא מתה, במיטתה היא מסמנת כיוון. הכיוון הזה נקרא חברון. מה עושים שם? מחברים. בין מה למה? אומר אור החיים. בפסקה 7. קריית ארבע הוא אומר, פירוש עיר שהייתה בנויה מדלת יסודות. נפרדה היא מנסה מהם. אל האש, אל הרוח, אל המים, אל האפר יותר. למה חברון? הגם שמתה היא משפעת בהם בחינת החיבור. כי הצדיקים, גם שימות הגוף, אינו משולל מהחיים. למה? כי ביותם בעולם הזה מהפכים בחינת החומר שביסודות לבחינת הרוחניות, הקדוש בנפש. באמצעות מעשים טובים, והפלגת התורה שמשתדלים בעולם הזה. מערכת החיים החיצונית, אם מה שיניע אותה, אם מה שיכוון אותה, זאת מערכת החיים או הערכים הפנימיים, אז כל החיצוניות משתנית. השטן מפריע לחיבור, זה מלאכתו. גאון. נכנס בתוך כל מיני סברות אנושיות של בני אדם, בתוך כל מיני דמיונות, ואני מרגיש מישהו בא לנשל אותי, מישהו בא לכפות עליי, אני אפסיד את עצמאותי, אני נפגע תוך 3 שניות ומחזיר אש. השטן ניצח. הוא לא יכול לסבול את החיבור. הוא לא יכול לסבול את חברון. הוא לא יכול לסבול את הדרך לחברון. הוא לא יכול לסבול את עקדת יצחק. הוא רואה שהוא לא הצליח למנוע את אברהם מלעשות את המעשה ולעקוד את בנו. אז מה הוא עושה עם שרה? זה המדרש פה בפסקה 4 בחלק השני. כשבא אברהם מהר המוריה, חרה פה של סמאל, של השטן, שראה שלא עלתה בידו תאוות ליבו לבטל קורבנו של אברהם. מה עשה? הלך ואמר לשרה. היא שרה, לא שמעת מה שנעשה בעולם? אמרה לו לב. ויש כאלה שרצו להבין מזה ששרה לא ידעה שאברהם אבינו הולך לעקוד את יצחק. האם זאת כוונת המדרש? אמר לה, לקח אישך הזקן, כמה חיכיתם לילד הזה? איזה נס היה בלידתו לנער יצחק והקריבו לעולם. אם המדרש היה מסיים פה, היה ממשיך ואומר אחר כך, הוא פרחה נשמתה ומתה, הייתי מבין שבגלל שהיא שמעה שהיא הייתה עקדה, בגלל זה היא מתה מרוב צער. אבל המדרש באמצע הוסיף משהו אחר לגמרי. לקח אישך הזקן לנער יצחק בקרבו לעולם, והנער בוכה ומיילל שלא יכול להינצל. מיד התחילה בוכה ומייללת, בכתה שלוש בחיות כנגד שלוש תקיעות, שלוש יללות כנגד שלוש יבבות, ופרחה נשמתה ומתה. האימא במלחמת לבנון השנייה, שבוע ראשון, בנה קצין ביחידה מובחרת, נפצע קשה, מושפז ברמב״ם, נוסעת לבקר אותו. הטלוויזיה הישראלית מאוד מוכשרת לשאול שאלות מסוימות בזמן מלחמה. אומרים לה, תשמעי, בדקנו ויש לך עוד בן בצבא, גם הוא קצין ביחידה מובחרת, האם את לא רוצה שהוא יחזור הביתה עכשיו? היא אומרת, לא, אני לא מארבעה אמהות. למה לא? היא אומרת, הסתכלתי בעיניים של החיילים שלו והבנתי שהם צריכים אותו עכשיו יותר ממני, שימשיך שם. אמא, שבוע אחרי זה נפצע הבן השני, נפצע קשה בעין. ואז אמרו ביטוי שבמלחמות קודמות לא היו כל כך ביטויים כאלה, נקודה לחשבון. אמרו, אין אפשרות לעשות פינוי מוטס, קבוצת חיילים צריכה לפנות. שואל הקצין את הרופא, הוא פצוע בעין, הקרב מסביב, האם אני בסכנת עין או בסכנת חיים? אומר לו הרופא הצבאי, אתה חייב פינוי מיד. אומר לו הקצין, אני לא שאלתי אותך השאלה הזאת, תענה על מה ששאלתי. אומר לו, אתה בסכנת עין. אומר הקצין, אני נשאר פה. האמא צריכה לדעת שזה מה שיעשה בנה? אם היא אמא כזאת, זה מה שיעשה בנה. אם שרה אמנו עשתה נפשות, הכניסה רוחים, הייתה באוהל, וכל יסוד חייה הוא העולם הפנימי, והייתה צנועה, בבוא הזמן הבן שלה צריך לעקוד אותו, היא צריכה לדעת מזה חיצונית, אינפורמציה? שום דבר בחייה לא היה בולט. אבל השטן אמר לה, הוא היה מיילל. הוא לא רצה ללכת. ועל זה היא בוכה. אולי החמצתי משהו בחינוך. אחרי שברור לה שהייתה עקדה, היא לא צריכה לחיות יותר. אין שיא יותר גדול ממנו. אחרי שאימא שלנו, בגיל 127, הביאה עדנה למצב הזה שהוא נעקד. היא גם הצטערה על כך שהוא היה בוכה ומיילל. ואת זה השטן ידע. ואת זה הוא רצה להחליש. וזה מה שהשטן אומר היום לעם ישראל. הזדקנת. אתה עייף ממלחמות. כבר אין לך כוח. כבר אין לך כוח אפילו להגן על שדרות. אתה עייף. אין לך כוח לשלם שכר למורים. אפילו נצא לשואה, אין לך כוח להתייחס אליהם. כולך הזדקנת. תחפש הנחות. ועם ישראל עומד במבחן, לא פשוט. כי הוא רענן. יש לו עוצמה פנימית. אם הוא יצטרך ללכת לעקדה, הוא ילך לעקדה. חצי שנה. לפני מבצע חומת מגן, הלכה צמרת המטכ"ל לבית המקדש הדמוקרטי. יש בזה מקום ברחביה בירושלים, רחוב פינסקר 4, המכון לדמוקרטיה ישראלית. אם משהו מסתתר מאחורי המושג חוקה לישראל, שם זה מתבשל. המכון לדמוקרטיה ישראלית הסבירו לצמרת צה"ל רק לפני 6 שנים. חצי שנה לפני חומת מגן אמרו להם, אין יותר צבא העם. נגמר הדבר הזה. החברה הישראלית לא מתעניינת בצבא יותר. חצי שנה אחרי זה הוציאו אנשים מבתיהם בליל הסדר. כי בנתניה היה פיגוע. והם יצאו. ויצאו בשמחה. צבא העם. יותר מ-100% התנדבות. זה עם ישראל. זה לא ניתוח שזוכה להסכמה של מעצבי סקרי דעת הקהל. גם לא בערוץ 1, גם לא בערוץ 2. מה לעשות? אנחנו אנשי אוהל. לא אנשי טלוויזיה. לא אנשי סקרים. את כל זה רצתה שרה כשהיא אמרה, אני לא ראויה ללדת. אני רוצה עם שגם בעידן המודרני, הפרטי, העצמי, הפוסט של הפוסט המודרני, הוא יהיה רענן בהכנסת אורחים, בעין טובה, בעריבות הדדית, בחיבור, במוכנות לעקדה. ואלוקים שמע את תפילותיה. עכשיו נשאר שבניה ובנותיה ששרה ממנו גם ישמעו את תפילתה וגם יתחברו לחברון, ומתוך כך, אומר הרב קוק פה באגרות, יתחברו לירושלים. עם כל הקדושה, עם כל העוצמה של חברון, עם כל הקשר לאבות ולאמהות, זה קרש קפיצה לדוד המלך לירושלים. מלכות על כל ישראל, לא על כיתה, לא על קבוצה, לא על שבט. יהיה שבט הכי חשוב. זה לא מספיק. מתי הוא יגיע לירושלים? לפי ספר שמואל ב', פרק ג', פרק ד', פרק ה', רק אחרי שהוא יתחבר עם בית שאול, עם אבנר, עם הילדים של שאול. רק שיהיה ברור שדוד המלך הוא לא פוליטיקאי. אז כשהוא יתקבל על כל ישראל, הוא יעלה לירושלים. כיוון שהוא לא פוליטיקאי, לצנא הדור ינסו להוציא אותו משלוותו. הם יעמדו ליד חלון ביתו, הם יגידו, דוד, אתה יודע שאלוקים אמר לך, אתה לא יכול לבנות בית המקדש. אנחנו הולכים לבנות אותו. אומר להם דוד, אתם חושבים שאני עשוי מאזן שלכם? שמחתי באומרים לי. אתם רוצים לבנות? תבנו. אלוקים אמר לי לא לבנות. לא יבנה. מה פירוש? כל ימיך מסרת הנפש על זה. כל המלחמות שלך, מה אומר אלוקים? אתה נלחמת? לא תמדת את המקדש. מה פירוש? זה פיקפוק במלחמות? אתה אלוקים שלחת אותי. לא, זה לא פיקפוק במלחמות. כשהיה צריך להילחם, נלחמת? בית המקדש, כיוון שהוא מבשר שלום, הוא ייבנה על ידי בנך. כשאדם מרוכז כך במשימה שלו, צנוע בה, הוא מוסר את הנפש עליה, הוא שייך לפרשת חיי שרה. זה דוד. זה הפרק הראשון בספר מלאכים. שכשאנשים אינטרסנטים רוצים למשוך מישהו אחר למלך, דוד כחומה בצורה, מושך את בנו שלמה. והאישה שהיא הייתה נאמנת לעולמה הפנימי וזכתה להיות אשתו של המלך בת שבע, היא המאפשרת, בגלל שהיא באוהל, את קיום ההבטחה האלוקית לשלמה דווקא. וגם הנבואה מתעוררת, נתן הנביא, והכל מתחבר יחד להמשך מלכותו של דוד. אנחנו חזרנו לחברון, חזרנו לירושלים, וחזרנו לתל אביב, וחזרנו לרעננה, וחזרנו לסדרות, ונחזור לגוש קטיף, ונחזור לעזה, לא בשביל לבנות כאן חיים פיזיקליים, כלכליים, תרבותיים, אנושיים. כל האומות שסדר הגודל שלהם היה אנושי, עברו מן העולם. אנחנו חיים וקיימים. קרוון אחד שיהיה לאיזה גבעה, באיזה נון צדיק, שבלוויין כבר לא רואים אותו. כל אמריקה מתעוררת. התפקיד שלנו הוא לתת חיים לעולם. שרת החוץ האמריקאית עוד לא הבינה את זה. היא תבין את זה. הנשיא שלה עוד לא הבין את זה. הוא יבין את זה. הם ישחררו על כורחם את יונתן פולארד. אחרת יתפרקו לגמרי. מכל העוצמה הזאת יישאר בסוף רק הוריקן. אם הם לא יעשו את חשבון הנפש הזה מהר, זה מה שיקרה להם. השבוע ראינו איך בן אדם בז למושג חשבון נפש. הכל יהיר, הכל מצוחצח חיצונית, הכל גאווה, אני אמשיך, אני אנהל. שכמותך היה לפני שנתיים, ביהירות פחות או יותר אותו דבר. די, מספיק. אנחנו לא יודעים חשבונו של מקום. מעדיפים שחשבון הנפש לא יעבור דרך מחלה, או לא דרך יותר גרוע מזה. אבל כשהנביא צפניה אומר, גם כספם, גם זהבם, לא יועילו. כל גאוותם לא תועיל בבירור האלוקי של חבלי משיח. אומר הנביא צפניה, מופיע פה בפסקה 2, בקשו צדק, בקשו ענווה, תבקשו צניעות. אולי תסתרו ביום אף השם. אדם שיש לו צניעות לא מבקש להסתתר מכלום. אלא כוונה יהיה לכם עמדה, תוכלו להשתתף בקרב הזה של חבלי משיח. תבקשו ענווה. אל תקפאו על השמרים, אומר הנביא צפניה. אל תשאירו את הפסולת לא מטופלת. תבררו אותה, תנקו אותה. אחרי שמבקשים צדק, אחרי שמבקשים ענווה, אומר הנביא מיד בסמוך, על עזה, על אשדוד, על אשקלון, על עקרון, הפלישתים התפנו, וזה יישאר בידי ישראל. אשדוד אצלנו, אשקלון אצלנו, עקרון בידינו. גת העיר החמישית, שלא מוזכרת בפסוקים, זה כבר דוד בירר עם גוליית למי שייכת גת. האחרונה שנשארה זה עזה. רק אנחנו נחיה אותה כדי לקבל מנה ירקות, כדי לשמור שמיטה למהדרין. עד לפה תגיע החיצוניות. אבל הנביא צפניה אומר, זה רק באמצע הדרך. בהמשך גם זה יתוקן. ונגיע ונחזור בזכות צניעותם וגבורתם של אנשי גוש קטיף וצפון השומרון וסדרות ואקו ויפו. בזכות כל אלה. ואם הם מצליחים לעורר גם נוספים, אז בזכות כל ההתעוררות הזאת נבואה צפניה תתקיים. את החלק של בקשו ענווה אף אחד לא יעשה בשבילנו. זה אנחנו צריכים לעשות. אומר הנביא, קחו את סל הדרך. אתם רוצים לבקש ענווה? קחו את סל. התקוששו וקושו. זה הפסוק הראשון בפרק ב' בצפניה. אם היה בג' יודעים לעשות. להתגושש יודעים. מה זה להתקושש? מה עושים עם זה? אומר רש"י שלושה פירושים. פירוש אחד לשון, אספו קש. תהיו יחד. יש לכם כל הסיבות שבעולם לא להיות יחד. תתגברו. תגלו נקודות חיבור. תגלו את חברון שבכם. זה פירוש אחד. פירוש שני אומר רש"י. וכמה קשה לאדם המודרני לעשות אותו. רש"י על פי מסכת בבא מציעא אומר, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. הרי זה לא יכול להיות. כל נגעים אדם רואה, אומרת המשנה, חוץ מנגעי עצמו. הדבר היחידי שאדם רואה בראי זה איך הוא נראה בעיני אחרים. אומר הנביא צפניה, אבל מפסידים את האמת. שכל הזמן אני מסתכל למה השני עוד לא עשה מה שהוא צריך לעשות. אני מפסיד את האנרגיה שלי. למה לא להיות צנוע? למה לא לברר איפה אני יכול לתקן את האמת? ואולי זה גם יקרין על זולתי? אולי לא. קשוט עצמך. הסעיף השלישי, לשון הקש, השוואה. תשווה רצונך לרצונו של אלוקים. יש ענן מעל האוהל, תדע לך, זה בשביל הכנסת אורחים. יש השראת שכינה, תדע לך, זה בשביל הכנסת אורחים. תשווה רצונך. ואז אתה ממהר, אתה רץ, אתה זריז, זה ממלא אותך כוח. צניעות אומרה שהיא בסיס לעוצמה. לא ממך. ולכן יש לך כוח גם לאחרים לתת מקום. ותשאל את עצמך לעזור להם למלא את תפקידם, ולא איך הם יעזרו לך למלא את תפקידך. אני ואפסי עוד, אומר הנביא צפניה, צריך להימחק, לעבור מן העולם. ביום ההוא, אומר הנביא צפניה, אסיר את עליזה גאוותך. איזה עבודה יש לאלוקים. להסיר את כל הגאווה. אמר לי הרב יציק אמיתי, ראש התלמוד תורה של עצמונה, 91 נדולי החסידות בני שכר, שיש שלושה ספרים, ספרי נבואה שלא קוראים בהם כל הדורות, בהפטרות, וחבלי משיח התחילו לקרוא בהם. היום עשינו משהו מזה. צפניה זה אחד הספרים. כל הספר שלושה פרקים. פרויקט המאה. מלחמה בגאווה. זה ניקח משרה ממנו. וכל הדואגים למיניהם, לא נתפעל מהם. בעזרת השם, בכבוד. יותר בנביאים האלה. מפני צפניה, חבקוק ונחום. בספרים, יש אומרים חגי, זה ראשי תיבות נצח, יש אומרים חבקוק, יש אומרים חגי. בספרים שעיקר העבודה שבהם, זה עבודת המידות. התגברות על הכעס והנקמה, התגברות על הגאווה, והתגברות על הפסיביות. וזה בעצם מה שהנביא חבקוק אומר. קצת דיברנו את זה פעם קודמת. אם יתמהמה, חכה לו, בוא יבוא לאחר. לחכות בחבלי משיח, זה לא הכוונה להיות פסיבי. זה לפעול עם הרבה סבלנות. וישאלו את האדם בדין. שאלו אותו אם נסעת ונתת באמונה, האם המסחר שלך היה הגון, האם היחס שלך לממון היה הגון. וישאלו את האדם, האם קבעת עתים לתורה? האם זה היה דבר חשוב ביום? חשוב בסדר השבוע? וישאלו את האדם, האם ציפית לישוע? אומרים הראשונים, כששאלו אותך אם קבעת עתים לתורה, כבר שאלו אותך, האם ציפית לישוע? למה? כי בתורה כתוב שיבוא משיח, צריך לצפות לו. בספר דברים, פרק למד, ושווה כי בצחה מכל העמים. על כן אומרים הראשונים, רש"י מתחיל בזה, והר"ן מוסיף, ציפית לישוע זאת השאלה, האם ציפית להתקיימות דברי הנביאים בימיך? אתה מצפה שנבואת צפניה תתקיים. בימיך פרשו של דבר, מה אני פועל בשביל זה? הנביאים האלה עסקו בתחום הכי קשה לתיקון, אבל הוא הכי קל. זה הפסוק הראשון בפרשת חיי שרה. אם בן אדם קם בבוקר, וברור לו, בחוויית הנפש, שזה לא מובן מאליו שהוא קם, קיבל איזה מתנה, ולמתנה הזאת יש מטרה, ויש דרך להוציא אותה אל הפועל, עד סוף היום, ומחר משהו חדש. אם כך אדם מבין, יש לו איזו צניעות בסיסית, לא קשה לתקן את המידות. רוב הקלקול במידות זה מחיצוניות של החיים. הפנימיות טהורה. כיוון שחבלי משיח זה שלב לפני הגאולה, והכל פורח, וכל הכישרונות גודלים. על כן יש נטייה לבני אדם להתגאות. אומר הנביא צפניה, תהפכו את הכישרונות האלה לעוצמה חיובית. תהפכו את הטוב שבכם להכנסת אורחים. זה הסיום של פרק ב' בישעיהו, שהוא פרק של המלחמה הגדולה בגאווה, מסתיים במילים, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו. למה? כי במה נחשבו. אומר אולה, אל תקרי במה, אלא במה. הבעיה הגדולה של האדם זה המילים כוכב נולד. זה הבמה. רד מהבמה. על הבמה יש לך. נשגב השם לבדו. בא לבית. אתה כלי. ואם תרגיש שאתה כלי לא ראוי, תשאל האם אתה ראוי. זה הכל. ואז עבודת המידות היא בעצם עבודת ברור היותך כלי. אם הייתי מגיע למדרגה הזאת, אז שהייתי רואה כלי אחר, מה יש לי לקנא בו? בא לבית, יצר הרבה כלים, מגוונים, מיוחדים מאוד. מה יש לקנא בו? מה יש לחתור תחתיו?
יש להתווכח איתו מתורם יותר מיוסף, יותר מיוסף פחות. זה לא רלוונטי בכלל הדיון הזה. לכן אומרת הגמרא בסוכה, צדיקים לעתיד לבוא, כשאלוקים ישחט את היצר הרע לעינינו. הם יבכו, הם יראו הר גבוה, הם לא יאמינו, הם יצליחו לעלות עליו. אומרת הגמרא והרשעים, גם יבכו. למה? הם יראו את היצר הרע שחוט, מה הם יראו? חוט שערה. דק. הם אומרים, איזה שטות עשינו. לא ניצחנו אותו. זה האמת וזה האמת. יצר הרע, שבחבלי משיח פירושו הגאווה, ההתנפחות האישית, הפרטיות, הוא הגבוה. אי אפשר לכבוש אותו. ומצד שני, הוא כלום. הוא חוצה. עזוב את הבמה, לך לכלי. במודל הכלי, כחוט השר, לעזוב את הבמה, זה כמו לכבוש ההר. אז מי שיש לו כוחות נפש להסתכל בטלוויזיה, או לשמוע רדיו, או לקרוא עיתון, אני ממש מעריץ אותו. אלילות החיצוניות. מישהו יבדוק פעם, מה הפער בעובדות? בעובדות שרואים במבט לחדשות לעומת המציאות. רק את זה. שאני שואל כתב בטלוויזיה, בסדרות, אחרי אחד הגלים של הקסאמים, שאז בטלוויזיה, שאלתה טבעית, לא מכיר אותה, לא מכירה אותי. תגידי, את מצלמת דברים טובים בסדרות? והיא אומרת לי תוך שנייה, בלי לחשוב, היא כנראה כבר שאלה שחשבה עליה. היא אומרת לי, תגיד, אתה באמת מאמין שיש דברים טובים בסדרות? ואני אומר, זה שהיא עלובת החיים זה לא חידוש, זה כבר ידענו קודם. אבל אני אומר, מסכנים השני מיליון שרואים אותה. הם אומרים, זה אמת. וזה כלום, זה כל דמיון. משה רבנו אומר להם, חבר'ה, אני אחזור בשש, שעה שישית, 12 אני חוזר. סתכלו על השעה, 12:30, אתה מאחר, אתה לא בא, איפה אתה הגעת, הבטחת. כמו אדם המודרני. כולו משועבד לשעון. והוא לא מגיע גם שעתיים אחרי זה. הוא מדי, הוא לא יגיע. מביא להן השטן הוכחה. זה התחום שלו. אחריות על הדמיון. מה הוא עושה? מצייר תמונה באוויר, משדר אותה בערוץ אחד. יש מיטה בתת, ועליה שוכב משה רבנו, כמו מת בתף. החבר'ה אומרים, תשמע, ראינו את זה בערוץ אחד. נגמר. זה השטן. אתה רוצה שחרור? אתה רוצה להיות עצמך? סגור את המכשירים האלה. באותו יום, ש100,000 איש יחליטו לא לקנות עיתונים, כל העיתונים השתנו. באותו לילה, שתהיה שביטה של הסתכלות בטלוויזיה. לילה אחד. לא יהיה יותר עין רעה בטלוויזיה. לא כתרוגים, לא שנאה, לא מחלוקות. לילה אחד. מה בעיה? הגבוה. אתה יודע מה זה בלי לראות טלוויזיה? זה קשה. זה חוט השערה. כל דקה שאתה רואה, אתה יכול לפעול. אתה יכול להציל. אתה יכול להגן. אתה יכול לעזור. להיות כלי. זה המודל. אמרו לי שבגולני זה מילת המפתח. אבל נראה לי גם בצנחנים, גם בגבעתי, גם בתותחנים, גם בשריון, גם בסיירות, גם בכפלמדים, גם בחיל הים, גם בחיל האוויר. ולא רק בצבא. עם ישראל זה עם של כלים. לחזור קצת לאוהל. לכלים הפשוטים, כאלה שלא עושים אותם בשלוש שניות, ולא שופטים את העולם בארבע שניות. בעזרת השם, בהצלחה, בבניית הכלים. שלום לכולם. שבת שלום.